הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soviros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום חמישי, חפי בשבט תפשין עין וב, מסכת גיטין, דף נון ג'. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילץ. היום הוא יום השנה לפטירתו של סבי, אב אבי, זכר צדיק לברכה, רבי חיים חייקל זאב, בן רבי ראובן מילצקי, זכר צדיק לברכה, שיום פטירתו ביום חפהי בשבט, תפשין חף דלת. איש צדיק היה, שסיפורי מופת סבבו אותו מאז ימי בחרותו, ראש ישיבת חיי עולם בירושלים, שסבל, לא עלינו, רוב ימיו איסורים, כי לשונו אותה ציווה לכתוב על מצבתו. מרביץ תורה ברבים ומפיץ את אמונת השם לעם. זכותו הגדולה תגן עלינו, על משפחתו לרפואה וישועה, שמחה וכל מלדי מיטב. על הלומדים ועל כל בית ישראל, לחיים טובים ארוכים ולשלום. דפינו היומי יוקדש לעילוי נשמתו של רבי חיים חייקל זאב, בן רבי ראובן זכר צדיק לברכה. בשמחה ובטוב ליבב נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלי ולא אבותי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמה טהור ולא על טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי למידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף נון ב'. נשיב על שש השאלות שיסייעו לנו לשינון, סיכום וחזרה על אשר למדנו. השאלה הראשונה היא, מתי אין האפוטרופוס יכול לעשר את פירות היתומים? והתשובה היא, כאשר הפירות מיועדים להניחם באוצר, לשמור אותם במחסן. שאלה שנייה, לצורך אילו מצוות מוציאים מכספי היתומים? התשובה, למצוות שיש להם קצבה כגון לולב, ערבה, סוכה וציצית. שאלה שלישית, באיזה קניין היתומים קונים את אלטלין? התשובה, היתומים קונים או במשיכה או בכסף לפי טובתם. שאלה רביעית, לצורך אילו הוצאות מוכרים את קרקעות היתומים בלא מכרז? התשובה, לרשי, לתשלומי מס מזונות וקבורה של היתומים, ולתוספות גם של האישה והבנות. שאלה חמישית בדף נון ב', באיזה מנסך נאמר במשנה שבשוגג פטור ובמזיד חייב? התשובה, לרב במנסך ממש לעבודה זרה, ולשמואל במערב יינו של חברו ביי נסך. שאלה שישית ואחרונה על דף נון ב', האם אפוטרופוס שמינו בית דין אוהבי היתומים נשבע? התשובה, לחכמים מינו בית דין לא יישבע ומינו אבי יתומים יישבע? ולשיטת אבא שאול, זהו חילוף הדברים. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה על דף נון ב', הדף אשר למדנו אתמול, יום חף דלת בשבט, במסגרת דפינו היומי. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין של שמו התכנסנו היום הזה, חפי בשבט תפשין עין וב, יום חמישי בשבוע, עיקר העניין של שמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי, הלאו דף נון ג' ממסכת גיטינת. לימוד הדף אנחנו מתחילים את דף נון ב' עמוד ב'. מן המשנה המצויה חמש שורות לפני סוף הדף, משנה פותחת במילים, המתמה והמדמע והמנסך. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח ונצליח. אומרת המשנה, מתמת תרומה תאורה של חברו ואסר אותה באכילה, או שתימה חולין תאורים של חברו, והמדמע, המערב תרומה בחולין של חברו והפסידו בכך שצריך למכור הכל לכהן בדמי תרומה, ותרומה כידוע נמכרת במחיר זול יותר מכיוון שהביקוש קטן יותר, כי רק כהנים קונים זאת. והמנסך, האוסר יינו של חברו באיסור יין נסך. כל האלו אין ההזק ניכר בהם, שלא נעשה שום שינוי בגוף הדבר, אומרת המשנה, אם עשה חן בשוגג פטור, אם עשה חן במזיד, חייב. אדם שהזיק הזק ניכר חייב לשלם גם אם עשה זאת בשוגג, והמשנה מחדשת שאדם שהזיק הזק שאינו ניכר אינו חייב, אלא אם כן עשה זאת במזיד. טעם הדבר, תביא הגמרא בהמשך מחלוקת המוראים. זוהי המשנה שלנו בדף נ"ב עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. נחלקו המוראים בביור המנסך שנאמר במשנה. איתמר אומרת הגמרא, נאמר מנסך האמור במשנה, רב אמר מנסך ממש, דהיינו שניסך יין חברו לעבודה זרה, כגון שכניס ידו לתוך החבית ושכשך ביין לשם עבודת כוכבים. והתוספות ריד מפרש ששפה חלק מהחבית בפני העבודה זרה, ועל ידי כן נאסר גם היין הנשאר בחבית, שכן הדרך לעבוד עבודת כוכבים באופן הזה. ושמואל אמר, מה זה מנסך שנאמר במשנה? מערב, ערב יין נסך ביין כשר של חברו ועשרו. ויין שנתערב בו יין נסך נחלקו בו חכמים ורשבג, רבן שמעון גמליאל במסכת עבודה זרה דף עין דלת עמוד א'. אם התערובת אסורה גם בהנאה, כגון למוכרו לנוכרי חוץ מדמי יין נסך שבו. ובגמרא שם פסקו רב ושמואל כמו רבן שמעון מגמליאל, שיכול למוכרו חוץ מדמי יין נסך שבו. ודעת שמואל שם, שגם יין שנתערב בו יין נסך ממש מותר למוכרו לנוכרי. בכל מקום יכול שמואל לפרש את משנתנו במערב, שגם לשיטתו יש בזה הפסד, אף שיכול למכור את היין לנוכרי. זאת מאחר שאינו יכול למוכרו אלא לנוכרי, ואז אינו שווה כמו יין כשר. שואלת הגמרא, מן דאמר שמואל שביער שמנסך במשנתנו הכוונה מערב, מה איתה, מה לא אמר, מדוע הוא לא בער שהכוונה מנסך ממש? משיבה הגמרא, אמר לך, יכול שמואל לתרץ ולהסביר לך, מנסך ממש כיוון שעבד עבודה זרה חייב מיטה ואינו חייב לשלם. כי כלל נקוט בידינו, מי שעשה דבר שעל ידו יש לחייבו גם עונש מיטה וגם עונש ממון. אנחנו אומרים, קימלה בדרה במיני. עמד דינו בעונש החמור ממנו, דהיינו, עונש מיטה ופטור מעונש ממון. ולכן בהכרח צריך לפרש שמה שחייבה המשנה את המנסך במזיד בתשלומין, הכוונה למי שערב יין נסך ביין כשר של חברו. שואלת הגמרא ואידך, איך פירש רב מנסך ממש, הרי המנסך חייב מיטה ואין לחייבו בתשלומים? משיבה הגמרא שרב סבר כדי רבי ירמיה. דאמר רבי ירמיה, במסכת בבא קמא דף קי"ז, רבי ירמיה נותן טעם מדוע אין לפוטרו מתשלומים במקרה כזה. משעת הגבעה הוא דקנה, ומתחייב בנפשו לא אהבי עצת ניסוך. משעה שהגביע את החבית כדי לגוזלה, כבר כנאה לעניין שנתחייב בהחזרתה כגזלן. וחיוב המיטה אינחל עליו עצת הניסוך, שאז הוא עובד עבודה זרה. ונמצא שקודם שנתחייב מיטה, כבר נתחייב בהחזרת החבית. ואין חיוב מיטה הבא עליו, לאחר מכן פוטרו מתשלומין. שואלים התוספות בדיור המתחיל, מנסך קמלה בדרה במיני, לכאורה מצד חיוב השבת הגזילה, יכול הגזלן לפתור את עצמו בהחזרת היין הנאסר כמו שהוא. שהרי גזלן שהחפץ הגנוב הוזק ברשותו, הזק שאינו ניכר, יכול לומר הרי שלך לפניך. גם מבואר בהמשך הסוגיה בדף נ"ג עמוד ב', וכאן הרי אי אפשר לחייבו מצד מה שהוא עצמו עשה את ההזק בידיים, שהרי על ההזק הוא פטור, מצד קמלה בדרה במיני. כותבים התוספות שאומנם זוהי סברת שמואל שאמר שיש כאן פטור של קמלה בדרה במיני, אבל דעת רבי, שמצד חיוב הגזילה יש לחייבו על כל הזק שיעשה הוא עצמו בחפץ לאחר מכן. גם אם בשעת ההזק לא היה ניתן לחייבו מצד, קמלה בדרה במיני. שואלת הגמרא, ולמאן דאמר לרב שאמר שהביאור מנסך במשנתנו, הכוונה מנסך ממש, מה איתה, מה לא אמר, מדוע הוא לא ביאר שהכוונה מערב? משיבה הגמרא, אמר לך, יוכל הרב להסביר לך. מערב היינו מדמע, שגם מדמע עניינו שמערב באתר דבר האוסרו. וכיוון ששנה התנה שהמדמע חייב, שוב אין צריך לשנות מנסך. מזה שהוא צריך התנה לשנות מנסך, מוכח שהכוונה לא מנסך ממש. ובא התנה להשמיענו, שאין לפוטרו מצד קמלה בדרה במיני. חוזרת הגמרא ושואלת ואידך, למאן דאמר שמנסך זה מערב, מדוע הוא צריך התנה לומר גם מערב וגם מנסך? משיבה הגמרא, קנסה הוא. כל חיובו של המזיק הזה כשאינו ניכר, אינו אלא כנס שכנסו חכמים. שהרי מצד הדין הוא פטור, לפי שהזק שאינו ניכר אינו חשוב הזק, ומכנס הלא ילפינן, ובחיובי כנס, אין למידים דבר מחברו, שהרי אין חיובו מצד הדין. ובמקום שכנסו חכמים, כנסו, במקום שלא כנסו פטור. לכך הוא צריכה המשנה לשנות גם מדמע וגם מנסך. חוזרת הגמרא לשאול לדעת רב, ולמאן דיאליף כנסה מכנסה, ולרב שסובר שלמידי מכנס, שהרי הוא לא רצה לפרש שמנסך פירושו מערב, לפי שאפשר ללומדו ממדמע. כל אני למה לי? כל אילו האופנים מטמא, מדמע ומנסך שנאמרו במשנה, למה הוא צריך חתן לשנותם? והראיה יכול לשנות אחד מהם והיינו למדים ממנו לכולם. משיבה הגמרא צריך אכן הוא צריך חתן לשנותם לפי שיש בכל אחד מהם טעם לחיוב שאין באחרים, ולא היינו למדים אחד מחברו. ומבאר את הגמרא מדוע. די תנא מטמא, אם התנא היה שונה דין המטמא בלבד, לא היינו למדים ממנו לחייב את המדמע. די תרומה היא מטמא, האמור במשנה ביורו מטמא תרומה של חברו, אבי אמינא הייתי אומר, שחכמים חייבו משום דקמה הפסיד לה לגמרי, שהפסיד אותה לגמרי שמעתה אינה ראויה לאכילה. ואם מטמא האמור במשנה פירושו שטימא חולין של חברו והזיקו במה שאינו יכול לאכולו בטהרה, היינו אומרים שהטעם שחייבו חכמים זה משום דאסור לגרום תרומה לחולין שבארץ ישראל. לפי שהפרושים היו נזרים מתומה גם בחולין, ולפי שעשה איסור כנסו חכמים לשלם. אבל מדמע שלא הפסידו לגמרי, שהרי יכול למוכרו לכהנים בדמי תרומה, וגם לא עשה איסור אימה לו, הייתי אומר שלא חייבו חכמים, לכך הוא צריך חתנה לומר מדמע. והיא השמוינן מדמע שהוא חייב, ייתכן היה לומר שהמדמע בלבד חייבו חכמים לשלם, משום דשכיח, זה שכיח שיעשה כן, ובדבר שהוא שכיח עשו חכמים תקנה לחייבו. אבל מטמא דלא שכיח אימה לא, במטמא שזה דבר לא שכיח הייתי אומר שלא חייבו חכמים, לפיכך הוא צריך חתנה לומר מטמא. והיא השמוינן מטמא ומדמע, אם היה כתוב רק מטמא ומדמע שהם חייבים, עדיין לא הייתי לומד מהם לגבי מנסך, משום דלא קימלה בדרה במיני, שאין במטמא ומדמע איסור מיטה או מלכות, ואין בהם פטור של קמלה בדרה במיני, שאנחנו מפעילים רק את העונש החמור יותר. אבל מנסך דקימלה בדרה במיני שיש בו חיוב מיטה, אימה לא, לא הייתי אומר שחייבו חכמים בתשלומים אפילו במזיד. כמה שמלן, משמיעים לנו ואומרים שאין במנסך פטור של קימלה בדרה במיני, לא מפעילים נגדו רק את העונש החמור, כדי רבי ירמיה. ואנחנו הולכים כשיטת רבי ירמיה שאמר, שמשעת הגבעה הוא נתחייב לשלם, ואילו חיוב המיטה לא בא, אלא בשעת הניסוך, ולכן הוא לא נפטר בזה, שיתחייב מיטה, הוא לא נפטר מן התשלומים. אמנם לאחר שגזרו חכמים על המנסך, שוב לא היה צריך לשנות את המטמא, שהרי אפשר ללומדו ממנסך ומדמע, שאם נרצה לפוטרו, משום שאינו שכיח, גם מנסך לא שכיח. ואם נרצה לפוטרו, משום שהוא הפסד מועט ממנסך, הרי המדמע הפסד מועט ממנו. אלא מכיוון שבתחילה גזרו על המטמא, לא זז המשנה ממקומה, והמשיכו לגרוס בלשון המשנה מטמא, אף שאפשר ללמוד אותו ממנסך ומדמע. עכשיו מבארת הגמרא את הצריכות גם לפי הברייתא הגורסת, מטמא ומנסך ומדמע. במסכת בבא קמא דף קי"ז עמוד א' מבואר מלשון הברייתות שלא גזרו חכמים בבת אחת על המטמא ומדמא ומנסך, אלא בתחילה גזרו על שניים מהם ולאחר מכן על השלישי. ויש בזה חילוק בין הברייתות, שלפי הברייתא הראשונה המדמע הוא זה שלא גזרו עליו בתחילה אלא לאחר זמן, ולפי הברייתא השנייה המנסך הוא זה שלא גזרו עליו בתחילה. והצריכותא שהגמרא אמרה זה לפי הסדר שבמשנתנו שנקטה מדמע לפני מנסך, והיינו כדעת הברייתא השנייה שם. עכשיו מבארת הגמרא את הצריכות גם לפי דעת הברייתא האחרת. שואלת הגמרא, ולהד תני אבוע דרבי אבין, למה ששנה אבוע של רבי אבין, אביו של רבי אבין, בראשונה היו אומרים שהמטמא והמנסך בלבד חייבים, ולאחר מכן חזרו לומר, אף המדמע חייב, נמצא לפי ברייתא זו, שאחר שכבר גזרו על המנסך הוסיפו לגזור על המדמע. נשאלת השאלה כל אני למה לי? למה הוא צריכו לגזור בפירוש על המדמע? והרי כיוון שגזרו על המטמא והמנסח כל שכן שהמדמע חייב. משיבה הגמרא צריכה וצריכו חכמים לגזור על כל אחד מהם ולא היינו למדים אחד מחברו. דיה השמוינן מטמא? אם היו משמיעים מטמא היינו סבורים שחכמים חייבו משום דלוקים לי בדרה במיני, שאין בו עונש מיטה או מלכות. אבל מנסח דקים לי בדרה במיני שיש בו חיוב מיטה, שהרי עבד עבודה זרה אימה לא. הייתי אומר שלא חייבו חכמים לשלם ממון. לכך הוא צריכו לומר על המנסך שהוא חייב. והיא השמוינן מנסך, אם היו משמיעים לנו מנסך, היינו סבורים שרק מנסך חייבו חכמים, משום דקה מפסיד ללגמרי, שהרי עשרו בהנאה, אבל מתמד דלא מפסיד ללגמרי, שהרי יכול להכילן לבהמתו או להסיקן תחת תפשילו, אימה לא, אולי לא כנסו חכמים, לכן הוא צריכו לגזור גם על מתמד. והיא השמוינן הניתרתי, אם היו משמיעים לנו רק מתמד ומנסך, היינו סבורים שדווקא באילו חייבו חכמים, משום דהפסד מרובה. שהם אסורים באכילה, אבל מדמע עד הפסד מועט שרי מותר באכילה לכהן אימה לא חייבו חכמים. צריך, לכן צריך להשמיע לנו את כל שלוש הדברים של מטמא, מדמע ומנסך, שאם עשו זאת במזיד, חייבים. אומרת הגמרא אצלנו במשנה נתבהר שחכמים תקנו שם מטמא, והמדמע והמנסך חייבים במזיד ופטורים בשוגג מפני תיקון העולם. אבל לא נתבהר איך היה דינמי דאורייתא ומה טעם תקנו כך חכמים, ומביאה הגמרא מחלוקת המוראים בזה. אומרת הגמרא, אמר חזקיה, דבר תורה מדאורייתא הדינו שהמטמא והמדמע והמנסך, אחד שוגג ואחד מזיד חייו. מה הטעמה? מהו הטעם? הזק שאינו ניכר שמי הזק. ולכן אף שאין ההזק של המטמא והמדמע והמנסך ניכר בפירות, דינם כשאר מזיקין שחייבים בין אם הזיקו במזיד, בין אם הזיקו בשוגג. ומה הטעם? אמרו חכמים במשנתנו שהמטמא והמדמע והמנסך בשוגג פטור? תקנת חכמים היא לפוטרו כדי שיודיעו שהמטמא או המדמע או המנסך פירותיו של חברו יודיע לבעל הפירות שפירותיו אסורים ולא ייקשל באכילת איסור. אם נחייב את המזיק לשלם, יש לחשוש שלא יודיעו שטימא או דימע או ניסך כדי לא להתחייב בתשלומים. שואלת הגמרא, יחי אפילו במזיד נמי. אם כך, אם הוא טימא או דימע או ניסך במזיד, גם יש לפוטרו את המזיק מאותו הטעם עצמו כדי שיודיע לבעל הפירות וימנע ממנו מאכילת איסור. תדרץ את הגמרא, אשתה לאוזוקי כמחה ונודו אלו מודלי. הרי העושה במזיד מתכוון בעצם להזיק את בעל הפירות על ידי שיאסרו פירותיו, וכי ייתכן שלא יודיע לו על כך. הרי עיקר כוונתו שידוע בעלים, אז ודאי שהוא יודיע לו. ורבי יוחנן אמר, דבר תורה מדאורייתא הדין הוא שהמטמא והמדמע והמנסך אחד שוגג ואחד במזיד פטור. מה הייתה מה הסיבה? הזק שלא ניכר לו שמי הזק, וכיוון שאין הזקם של אילו ניכר, אינם חייבים כלל מדין מזיק. והדבר ברור שאף שהמזיק את חברו הזק שאינו ניכר פטור מדאורייתא מלשלם, מכל מקום מדאורייתא אסור לאדם להזיק את חברו בהזק שאינו ניכר, שהרי עובר על ואהבת לרעך כמוך, וגם הלא תשנא את אחיך בלבביך. והרי אפילו הונאת דברים אסור לאדם להונות את חברו. ממילא אין שום סברה לומר שמן התורה היתרו להפסיד את חברו בהזק שאינו ניכר, אלא שהתורה לא חייבה אותו בדין נזקין, ומסרה את הדין הזה לבית דין שיכנסו אותו כפי ראות עיניהם. אם כן, רבי יוחנן אמר, דבר תורה מדאורייתא הדין הוא שהמטמא והמדמה והמנסח, אחד שוגג ואחד מזיד, פטור, כי הזק שאינו ניכר לו שמי הזק. מה הטעם? אמרו במשנתנו, המטמא והמדמע והמנסח במזיד חייו, כדי שלא יהיה כל אחד ואחד הולך ומטמא תערותיו של חברו ואומר, פטור אני. אם כן, תיקון העולם של חכמים, לדעת חזקיה לפתור את השוגג, לדעת רבי יוחנן לחייב את המזיד. מקשה הגמרא מהמשנה לקמן בדף נ"ד עמוד ב, על חזקיה שסובר שהזק שאינו ניכר שמי הזק. תנא נאמר במשנה, הכהנים שפיגלו במקדש, שחשבו בשעת שחיטת הקורבן או בשעת זריקת דמו, לאכול ממנו מחוץ לזמן שקבעה התורה לאכילתו והזיקו בכך את הבעלים, כי נפסל קורבנם, ועליהם להביא קורבן אחר אם היה הקורבן חובה, וגם אם היה הקורבן נדבה, שאין הבעלים חייבים להביא אחר במקומו או מכל מקום, חייב הכהן לשלם לבעלים שהפסידם, שהרי רצו להביא דורון למקום ולא עלתה בידם. אם היו מזידים שהיו יודעים שהקורבן נפסל בכך, חייבים לשלם דמי הקורבן לבעליו. ותני עלה, ובברייתא נאמר על המשנה הזו, שדבר זה חכמים תקנו מפני תיקון העולם, הרי מבואר במפורש בברייתא, שטעם החיוב של המפגל במזיד זה מפני תיקון העולם, לפי שמעיקר הדין, אין לחייבו, כיוון שהוא הזק שאינו ניכר. וחכמים חייבו כדי שלא יהיה כל אחד ואחד, הולך ועושה כן ואומר פטור אני. והיא אמרת הזק שאינו ניכר שמי הזק. אם אתה חזקיה סובר שהזק שאינו ניכר נחשב להזק, נמצא שם מפגל במזיד חייב מעיקר הדין, ותקנת חכמים לא הייתה, אלא לפתור את השוגג. ואם כן, האיש שוגגין פטורין מפני תיקון העולם מבא אלי. היה צריך להיות כתוב שהשוגגים פטורים מפני תיקון העולם. תרץ את הגמרא, חנה מיקה אמר, אכן כך אומרת הברייתא, המזידים חייבים, השוגגים פטורים מפני תיקון העולם. תקנת חכמים הייתה לפתור את השוגג. בתיקון העולם היינו כדי שיודיעו לבעלים ולא ייקשלו באכילת איסור. מוסיפה הגמרא ומקשה על מי שסובר שהזק שאינו ניכר שמי הזק, דהיינו על חזקיה. מה טיב רבי אלעזר? מקשה רבי אלעזר, שנינו בברייתא, שמופיע במסכת בבא קמא דף נ"ו עמוד א', העושה מלאכה במי חטאת, מי מעיין שמילאו אותם בכלי כדי לעזות בהם אפר פרה אדומה והם נפסלים בעשיית מלאכה. ומי שעשה מלאכה בפרת חטאת בפרה אדומה עומדת להישחט ולהישרף כדי לעשות ממנה אפר חטאת, שאם נעשה במלאכה היא פסולה לפרה אדומה, פטור מדיני אדם שאין חייב לשלם וחייב בדיני שמיים, יש עליו עונש משמיים כיוון שנתכוון להפסיד את ישראל. זאת אומרת, מסביר התפארת יעקב, שאפילו אם רצה לעשות תשובה הוא לא צריך אלא לשוב על מה שנתכוון להפסיד ממון ישראל. ולכאורה הטעם שהוא פטור מדיני אדם הוא לפי שאין ההזק ניכר במים או בפרה. והיא אמרת, אם אתה חזקיה סובר הזק שלא ניכר שמי הזק, בדיני אדם נעמי לחייב, שיהיה חייב גם בדיני אדם. אומרת הגמרא, ומו טיב לה והוא מפרק לה. רב לזר עצמו מתרץ את קושייתו. רב לזר השיב מהברייתא הזו לדברי האומר הזק שאינו ניכר שמי הזק, הוא מיישב את הברייתא שלא קשה ממנה על חזקיה שאמר שהזק שאינו ניכר שמי הזק, לפי שמה שפטרה אותו הברייתא אינו מצד הזק שאינו ניכר. כשהברייתא מדברת באופן שלא עשה בהם מלאכה בידיים, אלא את הפרה פסלה על ידי שהכניסה לרווקה על מנת שתינק את אימה, וגם נתכוון שתדוש בתבועה עם שאר הבהמות, שאין ההזק מצד המעשה שהכניסה לרווקה, שהרי אם הייתה כוונתו רק כדי שתינק לא נפסלה הפרה, ואין הפסול אלא מצד מחשבתו שנתכוון שגם תדוש, וזה אינו אלא גרמה, וגרמה בנזיקין פטור. והעושה מלאכה במי חטאת שאמרה הברייתא, היינו כגון שפסלן על ידי ששקל בהם משקלות, שהיו המים מונחים בכף מוזניים, והיה משקלן ידוע, והניח אותו דבר שכנגדם בכף השנייה, כדי לדע את משקלו, ובזה פסל את המים, ולכן פטור לפי שלא עשה בהם מעשה בידיים. שואלת על כך הגמרא ואמר רבה, מי חטאת ששקל בהם משקלות כשירה, לפי שאין זה נחשב שעשה בהם מלאכה, ולדבריך מוכח מהברייתא שגם באופן זה נפסלו המים, שהרי הוא צריכה הברייתא להשמיעינו שאינו חייב לשלם. מתרצת הגמרא, בדף נ"ג עמוד ב', לא קשיא. לא קשה מהברייתא, אין סתירה לדברי רבה. כל אחד מהם מדבר באופן אחר. הברייתא מדברת באופן כששקל בגופן של המים, כגון שהיו המים מונחים בכלי שיש בו סימני מידה, והניח חתיכת בשר בתוך המים, ועל ידי זה שהוא רואה כמה פסים עלו המים בכלי, יודע משקל הבשר, ובאופן זה נפסלו המים. דברי רבה שאמר שהמים לא נפסלו, מדובר בחשי נגדן. כששקל דבר כנגדן בכף המוזניים, ודבר זה אינו נחשב למלאכה. מקשה הגמרא עם הברייתא מדברת כששקל בגופן, אם כן מעשה כאבית בהו, הרי עשה מעשה ההזק בידיים בגוף המים, והיא הזק שאינו ניכר שמי הזק. אם אתה אומר שהזק שאינו ניכר נחשב להזק, בדיני אדם נמי לחייב, שיהיה חייב גם בדיני אדם. הדרץ את הגמרא אל הידי וידי, צריך לומר בין הברייתא ובין דברי רבה מדברים בששקל כנגדן, ולא קשה, אין סתירה בין הברייתא לבין דברי רבה. הברייתא שמוכח ממנה שמיים נפסלים בכך מדברת בדעסך דעתי, שהשיח דעתו משמירתן בשעה ששקל כנגדן, ומי חטאת נפסלים בהסך הדעת, שנאמר בספר במדבר פרק י' פסוק ת' למשמרת למי נידה. לומדת הגמרא במסכת יום הדף מבית עמוד ב' שמי חטאת צריכים שימור עד שיזה מהן, ומכל מקום בדיני אדם אינו חייב משום שאינו מעשה בידיים אלא רק גרמה. מה שאמר רבה שאין המים נפסלים וששקל בהם משקלות, מדובר דלא אסך דעתי, שלא ישיח דעתו מהם גם בשעה ששקל כנגדן, ועל כן לא נפסלו. כעת רב פאפה מוכיח מהמשנה במסכת בבא קמא כשיטת המן דאמר שהזק שאינו ניכר לא שמי הזק, לא נחשב להזק. מה טיב רב פאפה? מקשה רב פאפה, שנינו במשנה במסכת בבא קמא דף צד יו עמוד ב', גזל מטבע ונפסל, אדם שגזל מטבע מחברו ולאחר זמן גזר המלך על צורה זו שלא תיצא בהוצאה, שלא משתמשים במטבע הזו יותר, וכן אם גזל תרומה ואחר כך נתמת מאליה, או שגזל חמץ ועבר עליו הפסח, אומר לו הגזלן לבעלים הרי שלך לפניך, ומחזיר לו את החפץ כמו שהוא, כיוון שאין ההזק ניכר בהם. אבל את החפץ עצמו הוא צריך להחזיר, משום שנאמר וישיב את הגזלה אשר גזל. והגמרא בבבא קמא דף צדיחת עמוד ב' דורשת את הפסוק שיחזיר כעין שגזל. והיא אמרת, אם אתה אומר הזק שאינו ניכר שמי הזק נחשב להזק, איך פותר עצמו בהחזרת החפץ האסור בענה? הרי היי אדם זה גזלנו, ומשעה שמשך את הגזילה הרי היא עומדת ברשותו, ונתחייב בהשבת הגזילה. וכיוון שהוא זק החפץ ואינו שווה כבתחילה, שוב אינו יכול לצאת ידי חובה בהשבת החפץ. אלא ממון המעל יבא ישלומי. ממון כפי מה שהיה שווה החפץ בשעת הגזילה, את זה הוא צריך לשלם. מזה שאמרה המשנה שיכול הגזלן לפתור עצמו בהחזרת החפץ האסור, מוכח שהזק שאינו ניכר לא שמי הזק. מסיקה הגמרא מכוח הקושייה הזאת יופתה. אכן מהמשנה הזו קושייה חמורה על דברי חזקיה שסובר הזק שאינו ניכר שמי הזק ונדחו דבריו. אבל באמת היה אפשר לומר שהדבר תלוי במחלוקת הנאים, והתנא של משנתנו הוא מהסוברים ששמי הזק. שהרי בסמוך מביאה הגמרא מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה בברייתא שאפשר לפרשה שהם נחלקו בדין הזק שאינו ניכר. ככה תוספות בדיבור המתחיל תיופתא. מבררת הגמרא אם דין הזק שאינו ניכר תלוי במחלוקת הנאים. לימא כתנאי, האם נאמר שדין הזק שאינו ניכר נחלקו בו תנאים בברייתא שלפנינו? שנינו בברייתא, המטמא טהרותיו של חברו והמדמה מערב תרומה בחולין של חברו, והרי אסורה לזרים וצריך למוכרו לכהנים בזול, והמנסח את היין של חברו לעבודה זרה ועשרו בהנאה, אחד שוגג ואחד מיזית חייב. אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר בשוגג פטור, במיזית חייב. מבררת הגמרא מה אליו, באקה מפלגי, האם הם לא נחלקו בדין הזה? דמר סבר רבי מאיר סובר הזק שאינו ניכר שמי הזק, ולכן הוא מחייב בין במיזיד בין בשוגג, ומייחן לומדים שחייב גם בשוגג, כי בתורה נאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק כ"ה לגבי חיובי מזיק פצע תחת פצע, הפסוק הזה לכאורה מיותר. כי כבר נאמר בספר ויקרא פרק כ"ד פסוק י"ט, ואיש כי ייתן מום בעמיתו, כאשר עשה כן יעשה לו. לכך דורשת הגמרא שהפסוק הזה בא ללמד על מזיק שחייב אפילו בשוגג. ומר סבר, אומרת הגמרא, ורב יהודה סובר הזק שאינו ניכר לא שמי הזק, ולכן בשוגג פטור. ובמזיד חייב מתקנת חכמים שכנסו אותו כדי שלא יהיה כל אחד ואחד הולך ומתאמה תערותיו של חברו, ואומר שהוא פטור. דוחה רב נחמן בר יצחק את הביור הזה ותולה את מחלוקתם בדבר אחר. אמר רב נחמן בר יצחק, דקול לאלמה בין רבי מאיר ובין רבי יהודה סוברים הזק שאינו ניכר לא שמי הזק, ומן הדין היה לו להיות פטור אפילו במזיד, אלא שחכמים חייבו כדי שלא יהיה כל אחד ואחד הולך ומתאמה תערותיו של חברו. ואחה בכנסו שוגג אטו מזיד כמפלגי. מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, האם כנסו גם בשוגג בגלל מזיד או לא. דמר סבר רבי מאיר סובר כנסו שוגג אטו מזיד, חכמים חייבו את השוגג אגב המזיד, ואף שגם המזיד אינו חייב אלא מתקנת חכמים, חייבו חכמים גם את השוגג, לפי שאם יפטרו אותו בשוגג יבוא לעשות כן במזיד ויאמר שוגג הייתי. ומר סבר רבי יהודה סבר, לא כנסו שוגג אטו מזיד, ורק במזיד חייבו חכמים כדי שלא ילך ויתאמה תערותיו של חברו ויפטר. ולמרות שיכול להערים ולהזיק במזיד ויאמר שוגג הייתי, מכל מקום, לא רצו חכמים לחייב אף את השוגג, כיוון שאם היו עושים כן, היו מחייבים גם את מי שבאמת עשה בשוגג. וזאת מספק שמה הוא מערים, ולא רצו חכמים להוציא ממון מספק. מקשה הגמרא מברייתא ששנינו בה להפך בדעת רבי מאיר ורבי יהודה בדין, האם כנסו שוגג אטו מזיד. אומרת הגמרא, ורמי דרבי מאיר דרבי מאיר, ורמי דרבי יהודה דרבי יהודה. מהברייתא שלפנינו קשה מדברי רבי מאיר על דברי רבי מאיר, וכן קשה מדברי רבי יהודה לדברי רבי יהודה. דתניא, שנינו בברייתא שמופיעה במסכת בבא קמא דף עין א' עמוד א', וכן במסכת חולין ובמסכת ביצה ובמסכת שבת ובמסכת כתובות. המבשל בשבת, אם עשה זאת בשוגג, יאכל, רשאי הוא לאכול את התבשיל אפילו בו ביום, אבל אם הוא בישל במזיד, לא יאכל. אינו רשאי לאוכלו בו ביום, לא הוא ולא אחרים, אבל במוצאי שבת גם הוא עצמו רשאי לאוכלו. רק לאחר שעבר הזמן שלוקח לבשל את התבשיל הזה. אלו הם דברי רבי מאיר. וצריך לדעת שלדעת רבי מאיר ורבי יהודה אין במעשה שבת איסור מן התורה כלל, ודורשים זאת מהפסוק בספר שמות פרק למד א' פסוק י' ד', ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, היא קודש ואין מעשה הקודש. והטעם שאסרו בו ביום זה רק מדרבנן כדי שלא ייהנה מעבירה או מצד כנס. ולכן לא אסר רבי מאיר אלא במזיד שיש עבירה, אבל בשוגג לא אסר כלל. רבי יהודה אומר, אם בישל בשוגג יאכל אפילו הוא עצמו למוצאי שבת לאחר שימתין בכדי שיעשו. וכל שכן, שאחרים מותרים לאוכלו במוצאי שבת, אבל בו ביום התבשיל אסור, בין לו ובין לאחרים, מפני שכנסו שוגג אטו מזיד. ואם בישל במזיד, לא יאכל הוא עצמו את התבשיל עולמית, לא יאכל לעולם, אבל אחרים רשאים לאוכלו במוצאי שבת. רבי יוחנן הסנדלר אומר, אם בישל בשוגג יאכל למוצאי שבת לאחרים ולא לו. ואם בישל במזיד, לא יאכל עולמית לא לו ולא לאחרים. ובמסכת כתובות נחלקו רבחה ורבינה בדעת רבי יוחנן הסנדלר. יש מי שסובר שמעשה שבת אסור מן הדין, ולומדים זאת מהפסוק ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, כשם שקודש אסור באכילה, אף מעשה שבת אסורים באכילה. והשני סובר שגם לדעת רבי יוחנן הסנדלר אינה איסור אלא מדי רבנן. ומהמשך הפסוק מחללי המות יומת למד רבי יוחנן הסנדלר שאין איסור מעשה שבת אלא כשעשה באופן שיש חיוב מיטה, דהיינו במזיד, מה שאסר בשוגג למבשל עצמו לעולם ולאחרים עד מוצאי שבת, לכולי עלמא זה מדי רבנן. הרי מבואר בברייתא הזו שרבי מאיר לא כנס שוגג אטו מזיד, ורבי יהודה כנס שוגג אטו מזיד. ומעתה לפי מה שפירשנו שהמחלוקת ביניהם בברייתא של המטמא והמדמא והמנסח היא אם כנסו שוגג אטו מזיד, אם כן קשיא דרבי מאיר דרבי מאיר קשיא דרבי יהודה דרבי יהודה. שהרי שם בברייתא מבואר להפך, שרבי מאיר כנס שוגג אטו מזיד וחייב את המטמא והמדמא והמנסח אפילו בשוגג, ורבי יהודה לא כנס אותם אם הזיקו בשוגג. אז מתרצת הגמרא בתחילה את דברי רבי מאיר ואומרת דרבי מאיר דרבי מאיר לא קשיא, אין סתירה, כי כנס רבי מאיר כשכונס רבי מאיר גם את השוגג בדרבנן, ומטמא מדמא ומנסח שאין איסורן אלא מדרבנן, שהרי מדאורייתא היזק שאינו ניכר לא שמי יזק, ודברי סופרים צריכים חיזוק יותר מדברי תורה כדי שלא יבואו לזלזל באיסורי דרבנן. אבל בדאורייתא במבשל בשבת שאיסורו מדאורייתא, לא כנס לא כונס רבי מאיר, שדברי תורה לא שכיח שיעברו עליהם והם אינם צריכים חיזוק. מקשה הגמרא על התירוץ הזה, והמנסח איסור דאורייתא הוא וככניס וכן כונס רבי מאיר. תרצת הגמרא, משום חומרא דעבודת כוכבים כנס לי, מפני חומר איסור עבודת כוכבים כנס רבי מאיר אפילו בדאורייתא, כדי להרחיק מאיסור עבודה זרה. ועכשיו מתרצת הגמרא את דברי רבי יהודה דרבי יהודה דרבי יהודה לא קשיא, כי לא כניס כשלא כונס רב יהודה את העושה בשוגג בדרבנן, זה במטמא, מדמא ומנסך שאיסורן מדרבנן, לפי שאין איסור דרבנן חמור כל כך, לכונסו אפילו בשוגג, אבל בדאורייתא, במבשל בשבת שאיסורו דאורייתא, כיוון שעבר על איסור חמור, כניס כונס אפילו בשוגג כדי להרחיק מאיסור דאורייתא. מקשה הגמרא והמנסך, והרי מנסך איסור דאורייתא ולא כניס, ולא כונס רב יהודה לחייבו בשוגג, תרצת הגמרא, משום חומרה דעבודת כוכבים, יבדל בדילי מיני. משום חומר איסור עבודת כוכבים, בני אדם מתרחקים מעצמם מאיסור עבודה זרה, ואין צורך לקונסו. מקשה הגמרא מברייתא בא, כנס רבי מאיר בשוגג אפילו באיסור דאורייתא. ורמי דרבי מאיר דרבי מאיר בדאורייתא, קשה מדברי רבי מאיר על דברי רבי מאיר עצמו בדין, כנסו שוגג עת ומזיד באיסור דאורייתא. דתניא, שנינו בברייתא מופיע במסכת תרומות פרק ב' משנה ג', הנוטע בשבת אם בשוגג נטע, יקיים רשאי לקיים את הנטייה, ואם במזיד נטע, יעקור. והנוטע בשביעית, בשנת השמיטה, בין בשוגג בין במזיד יעקור, אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר בשביעית בשוגג יקיים, במזיד יעקור, ובשבת, בין בשוגג ובין במזיד, יעקור. והרי, לנטוע בשביעית זה איסור דאורייתא, וכנס רבי מאיר גם בשוגג, וזה סותר לדברי רבי מאיר עצמו, שבמבשל בשבת לא כנס שוגג עת ומזיד. מיישבת הגמרא שמגוף הברייתא עצמה מוכח שדברי רבי מאיר כאן נאמרו מטעם אחר. משיבה הגמרא ואומרת ולטעמך לפי סברתך שטעמו של רבי מאיר שאמר בשביעית בין בשוגג בין במזיד יעקור זה מפני שכנס שוגג עת ומזיד בדאורייתא? אם כן תקשה לך אי גופה, הברייתא עצמה תהיה קשה. מכדי הרי הדאורייתא והדאורייתא. גם שביעית אי דאורייתא וגם שבת אי דאורייתא. מה ישנה שבת ומה ישנה שביעית? מה החילוק בין שבת לשביעית שבשבת אמר רבי מאיר יקיים ובשביעית אמר יעקור? אלא אתם כדקתני טעמה. שם הטעם כמו שמפורש בברייתא. אמר רבי מאיר, מפני מה אני אומר בשבת בשוגג יקיים במזיד יעקור ואילו בשביעית בין בשוגג בין במזיד יעקור? מפני שישראל מונין שנות נטיעותן לשביעית, לפי שיש צורך למנות שנות הנטייה לאורלה ולרווי, ומונין באיזה שנה נטע את האילן. אם נתיר לו לקיים את האילן, כאשר יבואו למנות שנות נטייה זו, ידעו שנטעה בשביעית ויבואו לטעות ולומר שמותר לנטוע בשביעית. ואין מונין לשבתות. לא מונים ימי נטיות לשבתות שאין שום צורך בדבר לידע באיזה יום בשבת נטע האילן. וגם אם יקיים את האילן, לא ייזכר דבר שנטע בשבת, ועל כן אין טעם לקונסו. מביאה הברייתא, טעם נוסף שאמר רבי מאיר לחלק בין שבת לשביעית. דבר אחר, נחשדו ישראל על השביעית שאיסור שביעית קל בעיניהם, ועל כן יש לקונסו גם בשוגג, כדי שלא יבואו לזלזל באיסור שביעית. ולא נחשדו על השבתות שהשבת חמורה עליהם, ואין חשש שמא יבואו לזלזל באיסור שבת, ולא הוצרכו לקונסו. שואלת הגמרא, מהי דבר אחר? לשם מה הוצרך רבי מאיר להוסיף את הטעם הזה? משיבה הגמרא, אחי כאמר, כך נתכוון רבי מאיר לומר. חיתי מה שמה תאמר שאין לחלק בין שביעית לשבת מטעם זה שישראל מונין לשביעית ואין מונין לשבתות, שהרי שבת נמי, גם לעניין שבת אנחנו צריכים לחשוש שידעו לאחר זמן שהאילן הזה ניטע בשבת, שהרי לפעמים יש צורך למנות גם ימים לנטיות כדי לדעת אם עברו על האילן 30 יום לפני ראש השנה. ומעטה זימנין דמיקלה יום 30 בשבת, לפעמים מזדמן שיום 30 שלפני ראש השנה חל בשבת, ובאופן זה נמצא דאי נטע ההוא יומה הוא דסלקה לאישתה, והיא לא סלקה לאישתה. שאם נטע את האילן באותו יום השבת, עלתה לאילן הזה שנה לחשבון שני אורלה. ואם לא נטעו, אלא אחר השבת, לא עלתה לו שנה זו לחשבון שני אורלה. וכשאימנו לאילן זה את שנת הנטייה לחשבון שנות אורלה, ידעו שניטע בשבת, ויבואו לומר שמותר לנטוע בשבת. ונסביר, מניין שני אורלה של אילן אינה מיום ליום, אלא כיוון שהגיע אחד בתשרי שהוא ראש השנה לנטייה, מונים לו שנה. כמבואר בברייתא במסכת ראש השנה דף ט' עמוד ב', שרק אילן שניטע עד 30 יום לפני ראש השנה מונים לו שנה בראש השנה. רש"י אצלנו בסוגיה מביא את הטעם לכך, לפי ש30 יום בשנה חשוב שנה. וזהו הטעם הראשון שאמרו שם בגמרא. אבל בהמשך הגמרא שם מבואר שגם רבי מאיר הסובר שאף יום אחד בשנה חשוב שנה, מודל עניין אורלה שצריך שיעברו על הנטייה 30 ימים לפני ראש השנה כדי שזה ייחשב לשנה. והטעם, לפי שזהו שיעור הזמן הנצרך לנטייה כדי שתיקלט בקרקע. לכן הוסיף רבי מאיר, תשמע דבר אחר, בואו שמע חילוק אחר. נחשדו ישראל על השביעית, וכיוון שהדבר נזכר שאילן זה ניטע בשביעית, יש לחשוש שמה יבואו להקל באיסור שביעית, ולא נחשדו על השבתות. ואף אם יזכר הדבר שאילן זה ניטע בשבת, לא יבואו להקל באיסורי שבת. מוסיפה הגמרא ומיישבת גם את מה שקשה על דברי רבי יהודה בברייתא. דרבי יהודה דרבי יהודה לא קשיא, אין סתירה בדברי רבי יהודה מדוע לא כנס את הנוטע בשביעית בשוגג, אף שכנס את המבשל והנוטע בשבת אפילו בשוגג, כי באתרא דרבי יהודה חמירא ליה שביעית. במקומו של רבי יהודה הייתה השביעית חמורה עליהם, ולא היה צריך לחשוש שמה יבואו להקל בשביעית. ומביאה הגמרא מעשה המוכיח שהייתה שביעית חמורה עליהם. דאודה אמר לי לחברו, אדם אמר לחברו במקומו של רבי יהודה, דייר בר דיירתא, גר בן גיורת, כדי לבזות הוא אמר לו זאת. אמר לי, היה אותו אדם, עונה כנגדו, ענה, לא אכלי פיר דשביעית כבתך, אני לא אכלתי פירות שביעית כמותך, הרי שהייתה השביעית חמורה עליהם ביותר. מביאה הגמרא ברייתא ממנה מוכח שרבי מאיר לא כנס שוגג עת ומזיד בדרבנן. תשמע, בואו שמע ראיה, נאמר בברייתא זר שאכל תרומה בשוגג, אפילו שהייתה טמאה, משלם לכהן פירות חולין טהורים. זר האוכל תרומה בשוגג אין לו לשלם מעות, אלא משלם פירות חולין מתוקנים, והם נעשים תרומה על ידי התשלומים. כי נאמר לגבי אוכל תרומה בשוגג בספר ויקרא פרק חב"ב פסוק י"ד, ונתן לכהן את הקודש, ופירשו הוא, שייתן לו דבר הרוי לחול עליו שם תרומה, ועל ידי נתינתו נעשה קודש. אבל זר האוכל תרומה במזיד, משלם מעות. אם כן, נאמר בברית הזר שאכל תרומה בשוגג אפילו שהייתה טמאה, משלם לכהן פירות חולין טהורין. עבר ושילם חולין טמאים, מהו? אמר סומכוס משום רבי מאיר, אם שילם אותם בשוגג שלא היה יודע שהם טמאים, תשלומיו תשלומים והם נעשים תרומה טמאה ונפטר בזה. אבל אם עשה זאת במזיד, שידע שהם חולין טמאים, אין תשלומיו תשלומין, ועליו לחזור ולשלם חולין טהורים. וחכמים אומרים, אחד זה ואחד זה בן ידע שהחולין טמאים, בן הוא לא ידע, תשלומיו תשלומין, וחל על הפירות שהם תרומה והם שייכים לכהן. ובנוסף לזה כנסו חכמים וחוזר ומשלם חולין טהורים. והתשלומים השניים לא חל עליהם שם תרומה, שאינם אלא כנס שכנסו חכמים. ומבררת הגמרא את גרסת הברייתא והיא מתקנת אותה. ואבינן בה, הקשנו בדברי הברייתא, במזיד, עמי כנסו חכמים ואמרו שאין תשלומיו תשלומין. והרי לא יחזיר תשלומים גרועים, עד הרבה תבוא עליו ברכה. דאכיל מיני מידי דלא חזי לי בימי תומתו, וכמשלם לימידי דחזי לי בימי תומתו, שהרי אכל מן הכהן תרומה טמאה שהוא דבר שאינו ראוי לו לאכילה, אפילו בעת שהוא טמא, ושילם לו חולין טמאים שהם מותרים לו באכילה וראויים לו לאכילה בימי תומתו של הכהן. נכון שאחרי שהוא משלם אותם לכהן והם נעשים תרומה שוב, אינם ראויים לו לכהן לאכילה בימי תומתו, מכל מקום סוברת הגמרא שאין לקונסו, כיוון שהוא מתכוון ליתן לכהן חולין טמאים שהם ראויים לאכילה, והוא אינו יודע שהם נעשים תרומה. ואמר רבא, ואמרי לקדי, יש אומרים שאת התירוץ הזה אמר החכם בשם קדי, חסורי מחסרה ואחי קטני, נוסח הברייתא חסר מספר מילים, וכך יש לשנות את הברייתא. אכל תרומה טמאה משלם כל דהו, כל חולין שהם ואפילו טמאים. אבל אם אכל תרומה טהורה משלם חולין טהורים. עבר ושילם חולין טמאים מהו? סומכוס אומר משום רבי מאיר, אם עשה כן בשוגג תשלומיו תשלומין ונעשו התשלומין תרומה טמאה ויצא בזה ידי חובת תשלומין. ואף ששילם דבר השווה פחות ממה שאכל, שהרי אכל תרומה טהורה ושילם חולין טמאים, ולא זו בלבד, אלא שהם נעשים תרומה טמאה, מכל מקום יצא ידי חובת תשלומין מדאורייתא, זאת משום שהאוכל תרומה בשוגג אין חיובו לשלם לפי השווי, אלא לפי המידה שאכל. וגם חכמים לא כנסו, כיוון שעשה זאת בשוגג. ואם עשה כן במזיד, אומרת הברייתא, אין תשלום אף תשלומין, שכנסו חכמים על שמתכוון להפסיד לכהן. והחכמים אומרים, אחד זה ואחד זה בין בשוגג ובין במזיד, תשלום אף תשלומין, וחל על הפירות שם תרומה והם המון כהן. וחכמים כנסו, שאינו יוצא ידי חובתו בכך, וחוזר ומשלם חולין טהורים. ואמר רבך הבריידר אביקה, אחה בכנסו שוגג עת ומזיד איקה בעיניו. רבי מאיר וחכמים לא נחלקו כאן, אלא בדין השוגג, ובדין כנסו שוגג עת ומזיד, זו המחלוקת שביניהם. רבי מאיר סבר לא כנסו שוגג עת ומזיד, וחכמים אומרים כנסו. והרי האיסור לשלם תרומה טמאה אינו אלא מדי רבנן, ובכל זאת, לא כנס רבי מאיר שוגג עת ומזיד. רבי חבריידר אביקה בא לומר שלא נחלק רבי מאיר על חכמים בדין המזיד, לומר שלא נעשו תשלומיו הראשונים תרומה. וגם רבי מאיר מודה שהתשלומים הראשונים נעשו תרומה, כי לא עקרו חכמים דין התורה כלל. מה שאמר רבי מאיר במזיד אין תשלומיו תשלומים, היינו שמדי רבנן הוא חייב לחזור ולשלם חולין טהורים. תרץ את הגמרא אחי אשתא. ככה אתה משווה בין הדינים? וכי עניין זה דומה לענייננו, אתם בעניין תשלומי תרומה, גברה לשלומי כמכוון. אדם כשר הוא וכוונתו הייתה לטובה, ושגג מתוך שהיה מתעסק בתשלום חובו לתרומה. אנא ניקום ולכנסי, וכי אנו יש לנו לקום ולכונסו על ששגג ולא ידע שהפירות מהים? ודאי שלא. אבל המתמה והמדמע והמנסח כנסו אותם גם בשוגג, שהרי לא באה להם השגגה על ידי עשייה דבר טוב. ומביאה הגמרא ברייתא נוספת ממנה מוכח שאין כונסים שוגג בגלל מזיד. תשמה בו ושמע ראיה מן הברייתא מופיעה במסכת מנחות דף חפי עמוד א', דם קורבן שנטמע ונאסר להקריבו, ועבר הכהן וזרקו על גבי המזבח, אם זרקו בשוגג, הורצה, נתקבל הקורבן ברצון והותר הבשר באכילה, משום שהציץ שעל ראש הכהן מרצה על תומת מקדש וקודשיו. ואם זה רקו במזיד, לא הורצה, לא הוכשר הקורבן, לעניין שיהיה בשרו, מותר באכילה. במסכת פסחים דף פי עמוד ב' נחלקו המוראים, אם שוגג ומזיד שאמרה הברייתא, הכוונה על הזריקה, או על עצם תומת אדם אם נעשה בשוגג או במזיד. אצלנו בסוגיה, שהוכחנו מהברייתא הזו שאין כונסים שוגג את ומזיד בדרבנן, הסוגיה שלנו נוקטת כרבינה שמפרש שכוונת הברייתא לחלק בין אם הזריקה נעשתה בשוגג או במזיד, שזריקת דם שנטמע אין איסורו אלא מדרבנן, אחר שמדאורייתא הציץ מרצה, ומותר גם לזרוק את הדם. אבל לדעת רב שילה שם, ששוגג ומזיד שאמרה הברייתא הכוונה על תומת הדם, אין שייך להוכיח משם, כיוון שלטמא את הדם ודאי שאסור מדאורייתא. כך תוספות, בדיבור המתחיל, דם שנטמע הוא זרקו. ורבנן כנסו שהבשר אסור באכילה, אבל הבעלים נתקפרו. והרי דם זה מדאורייתא מותר לזורקו לכתחילה מאחר שהציץ מרצה. ומדרבנן הוא שאסור לזורקו. והתירה הברייתא את הבשר באכילה אם נזרק אדם בשוגג, ולא כנסו שוגג את ומזיד. אם כן קשה מכאן למה שאמרנו שרבי מאיר כנס בדרבנן שוגג את ומזיד. ותרץ את הגמרא, אמר לך רבי מאיר, רבי מאיר יוכל לתרץ ולומר לך, אחי אשתה, וכי העניין הזה דומה לענייננו? אתם שם בעניין דן תמה, שזרקו על המזבח, גברה לחפורי כמכוון. אדם זה הייתה כוונתו לטובה בזריקת אדם שרצה לחפר בו על גבי המזבח. אנן ניקום ונקנסי, וכי מן הראוי שאנחנו נקום לכונסו על שגיגתו? ודאי שלא. מה שאין כן המתמה והמדמע והמנסך, כנסו אותם גם בשוגג, כי כוונתם לא הייתה לטובה. מקשה עכשיו הגמרא מסתם משנה שמוכח ממנה שאין כונסים בדרבנן, שוגג את ומזיד. תשמע בו ושמע ראיה מסתם משנה, נאמר במסכת תרומות פרק ב' משנה ג' המעשר בשבת ועבר על איסור דרבנן שאסרו להפריש תרומות ומעשרות בשבת, מפני שהוא נראה כמתקן את הפירות, כך רשי, והרמב״ם בלכות שבת פרק חב ג' הלכה י' ד' הוסיף טעם נוסף, מפני שהוא כמקדיש אותם הפירות ודומה למקח וממקר. אם כן המעשר בשבת, אם יסר בשוגג, יוכל, אם יסר במזיד, לא יוכל. והרי מעשר בשבת איסור דרבננו, וקשה מדוע לא כנס בו רבי מאיר שוגג את ומזיד, כי הרי סתם משנה רבי מאירי, מתרץ את הגמרא, אחי אשתה, וכי עניין זה דומה לענייננו? אתם בדין מעשר בשבת. גברה לתקון כמכוון, אדם זה לתקן פירותיו הוא מתכוון, וכוונתו לטובה. אנן ליקום ולכנסי, וכי ראוי לנו לקום ולכונסו על שגיגתו? ודאי שלא. מה שאין כן המתמה והמדמע והמנסך, כנסו אותם גם בשוגג, כי לא הייתה כוונתם לטובה. מוסיפה הגמרא ומקשה מסתם משנה שלא כנסו שוגג את ומזיד בדרבנן. תשמע, בואו שמע עוד סתם משנה שם, במסכת תרומות פרק ב', המטביל כלים בשבת ועבר על איסור דרבנן שאסרו להטביל כלים בשבת. וזאת מפני שהוא כמתקן את הכלי שמקודם היה תמה ועכשיו תיארו. אם יטביל בשוגג ישתמש בהם, ואם יטמיל במזיד לא ישתמש בהם. וקשה מדוע לא כנס רבי מאיר גם בשוגג שלא ישתמש בהם, כיוון שאין כאן אלא איסור דרבנן. מתרץ את הגמרא, אך ישת, וכי עניין זה דומה לענייננו? אתם שם לגבי תבילת כלים, גברה לתאור אימני כמכוון, אדם זה כוונתו לטובה שרוצה לתאר את כליו. אנן ליקום ולכנסי, וכי אנו נקום לכונסו על שגיגתו? ודאי שלא. מה שאין כן המתמה והמדמע והמנסח, כנסו אותם גם בשוגג, שלא הייתה כוונתם לטובה. עכשיו עוברת הגמרא להקשות על מה שאמרנו שרב יהודה לא כנס שוגג את ומזיד בדרבנן. ורמי דרב יהודה דרב יהודה בדרבנן, קשה מדברי רב יהודה על דברי רב יהודה, בדין של כנסו שוגג את ומזיד בדרבנן, דתניה. שנינו בברייתא לעניין דברים שבמניין, כגון אגוזי פרח ורימוני בעדן, ושאר פירות המנויים במשנה במסכת תורלה פרק ג' משנה ז', שאם הם עורלה ונתערב מהם בפירות אתר, אינם בטלים אפילו באלף מפני חשיבותן. וכל זה כשהם שלימים. אבל אם נתפצעו האגוזים האסורים ונפלו לתוך של אתר, הרי אילו בטלים כשער פירות. אומרת הגמרא בדף נ"ד עמוד ב', ואם נפלו אגוזי עורלה לתוך אגוזי אתר כשהם שלימים, ואחר כך נתפצעו ובטלה חשיבותן, אחד שוגג ואחד מזיד לא יעלו, בין אם פצען בשוגג, כלומר שלא התכוון לבטל חשיבותם, כדי שיעלו והתבטלו באחד ומתיים כדין עורלה, ובין אם פצען במזיד כי התכוון לבטלם, הם אינם בטלים, לפי שהיה אסור לפוצעם, משום שאין מבטלים איסור לכתחילה. אלו הם דברי רבי מאיר ורבי יהודה. אילו רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, אם נתפצעו בשוגג יעלו, שהרי לא ביטל את האיסור בכוונה, ולכן הם מתבטלים, ואם פצעם במזיד לא יעלו. אין פה ביטול. כשהגמרה והאחה והרי בדין אגוזי אורלה שנתערבו ואחר כך נתפצעו, דמידי אורה הייתה, אפילו דבר חשוב, חד בתרי בטל, אחד בשניים מתבטל. כי מדאורייתא האיסור שנתערב באתר בטל ברוב, נאמר בספר שמות פרק כ"ג פסוק ב', אחרי רבים לעתות, והתורה לא חילקה בין דברים חשובים לשאינם חשובים. ורבנן הוא דגזור, חכמים הם שגזרו על דברים החשובים שלא התבטלו ברוב. נמצא שגם אם היה פוצען במזיד, אין כאן אלא איסור דרבנן, שהרי מדאורייתא כבר הותרו כולם. וככנס רב יהודה, ובכל זאת כנס רב יהודה שלא התבטל האיסור, אפילו אם נתפצעו בשוגג. הנה מוכח שרבי יהודה כונס שוגגת ומזיד אפילו באיסור דרבנן. ואילו במתמה ומדמה ומנסך לא כנס רבי יהודה בשוגג. מתרצת הגמרא, אתם שם בדין אגוזי עורלה. היינו טעם דרבי יהודה, טעמו של רבי יהודה שהחמיר ואסר אפילו בשוגג. משום דעתי לערומי. אם נתיר במקום שנתפצעו בשוגג, יבוא לערים ולפוצעם במזיד ויאמר שפצעם בשוגג ולא יתכוון כדי להעלותם, כדי לבטלם. שואל הרשב"א, לכאורה הגזירה הזו היא הגזירה של שוגג עת ומזיד, מדוע לא גזר רבי יהודה במטמא ומדמא ומנסך לחייבו בשוגג שמה יעשה במזיד ויאמר שוגג הייתי? אומר הרשב"א שחכמים לא רצו לחייב מטמא ומדמא ומנסך בשוגג מפני החשש שמה יערים, שאם נגזור בזה שוגג עת ומזיד נמצא שאנו מחייבים גם את מי ששגג באמת מספק שמה הוא מהמערימים, ואין לנו להוציא ממון מספק, אבל עניין איסור גזרו חכמים לאסור גם בשוגג גמור מחשש הערמה. ומה שאוסרים עליו את הדבר אינו חשוב הוצאת ממון, ולכן גזרו. עכשיו אגב שלמדנו בברייתא דעת רבי יוסי, עוברת הגמרא להקשות על דבריו כאן מדבריו במשנה במסכת עורלה. ורמי דרבי יוסי עד רבי יוסי. יש סתירה בדברי רבי יוסי. מדברי רבי יוסי כאן על דבריו במסכת עורלה. דתנן, שנינו במסכת עורלה פרק א' משנה ו', נטייה של עורלה ושל כלי הכרם, שנתערבו בנטיות אחרות של היתר ואין ידוע, איזו היא הנטייה האסורה? הרי זה לא ילקט את הפירות מכל האילנות שבתערובת, לפי שכל זמן שהנטייה מחוברת היא חשובה, ואינה מתבטלת, ואם ילקט את הפירות ויבטלם במתיים, נמצא שהוא מבטל איסור לכתחילה ואסור לעשות זאת. רק נסביר שנטייה היא אינה כליים בכרם, אלא הכוונה שהרוגה של כלי הכרם התערבה בהרוגות אחרות של היתר, או שהעביר הציץ נקוב עם זרעים בתוכו שהם כליים בכרם, והעבירו תחת גפן אחת ואינו יודע איזה. ונטייה זו נעשית כליים בכרם והתערבה באחרות. ממשיכה המשנה שם במסכת עורלה ואומרת, ואם ליקט בשוגג, שלא נמלח בחכם והיה סבור שכבר בטלו במחובר ואין איסור עכשיו ללוקטם, יעלו באחד ומתיים, יתבטלו הפירות של ליקט, אם יש בתערובת, מתיים של היתר כנגד הפירות האסורים, ובלבד שלא יתכוון ללקט, שלא ילקט בכוונה כדי לבטל, שאם ידע שהוא מבטל איסור על ידי הלקיטה הזו, אין האיסור מתבטל. והחזוני שם מבאר שאין צריך שילקט 201 אילנות כדי שיתבטלו, אלא כל שליקט קצת מהם, אותן שליקט בתהילים. רבי יוסי אומר, אף המתכוון ללקט כדי לבטל, יעלו באחד ומתיים, שגם המבטל איסור במזיד מועיל ביטולו. וזה סותר למה שאמרה הברייתא לאל בשם רבי יוסי בדין תערובת, אגוזי עורלה באגוזי היתר, שאם פצעם במזיד, אפילו בדיעבד, אמר רבי יוסי שהם אינם בתהילים. מתרצת הגמרא, איתמר עלה, הרי כבר נאמר על ההלכה הזו, אמר רב החזקה, אין אדם נוטע נטיית עורלה בין שער אילנות בלא סימן, ואוסר את כרמו בשביל נטייה אחת. וכיוון שהוא דבר שאינו שכיח, לא יחמירו חכמים לאסור אם ליקט אפילו במזיד. אבל תערובת איסור באתר, זה דבר מצוי, ולכן אסרו חכמים עם פצעם במזיד. וכן קיעת הרבין, כשבא רבין מארץ ישראל, אמר רבי יוחנן, אמר בשמו של רבי יוחנן, חזקה אין אדם מוסר את כרמו בנטייה אחת. והנה, מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף נון דלת, עמוד ב'. המשנה מביאה דין נוסף שתקנו חכמים מפני תיקון העולם. הכהנים שפיגלו במקדש, שחשבו בשעת עבודת הקורבן לאכול או להקטיר ממנו לאחר הזמן שהתורה קבעה לכך, ופסלו בזה את הקורבן, והזיקו את בעל הקורבן בכך שעליו להביא קורבן אחר, אם היה הקורבן חובה וגם אם היה הקורבן נדבה, שאין הבעלים חייבים להביא אחר במקומו, מכל מקום חייב הכהן לשלם לבעלים שהפסידם, שהרי רצו להביא דורון למקום, ולא עלה בידם. אומרת המשנה, אם היו מזידין, שהיו יודעים שהקורבן נפסל בכך אותם כהנים, חייבים לשלם את דמי הקורבן לבעליו. ולפי מה שלמדנו לילה בדף נ"ג עמוד ב', בדעת רב יהודה, שהוא לא כנס שוגגת ומזיד בדרבנן, אבל בדאורייתא הוא כן כנס, שואלים התוספות, מדוע המשנה מחייבת את המפגל רק אם פיגל במזיד, והרי מפגל זה איסור דאורייתא, ובדאורייתא כנס רב יהודה שוגגת ומזיד? תרצים התוספות לאל בדף נ"ג עמוד ב' דיבור המתחיל בדאורייתא, שחכמים לא רצו לקנוס את המפגל בשוגג כדי שלא יבואו הכהנים להימנע מלעבוד עבודה בבית המקדש. זוהי המשנה שלנו, הקצרה בדף נ"ד עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. סוגיה שלפנינו דנה היא מתי אדם נאמן לומר על דבר שאינו שלו שהוא אסור, ובתחילה מביאה הגמרא ברייתא בעניין הזה. תנו רבנן, שנו חכמים ברייתא שמופיעה בתוספתא של מסכת תרומות. בעל הבית שהיה לו פועל שהיה עושה עמו בתארות, ואמר לו הפועל הבעל הבית, תארות שעשיתי עמך נטמאו. וכן כהן שהיה עושה עמו כהן אחר בזבחים, ואמר לו זבחים שעשיתי עמך נתפגלו, כגון שאמר לו שחשב בשעת השחיטה על מנת לאוכלו חוץ לזמנו, נאמן. אבל אם אמר לו תארות שעשיתי עמך ביום פלוני נטמאו, זבחים שעשיתי עמך ביום פלוני נתפגלו, אינו נאמן. מבררת הגמרא, מה ישנה רישא ומה ישנה סיפא? מה יסוד החילוק בין הרישא שהוא נאמן לבין הסיפא שהוא אינו נאמן? אמר אביי, כל שבידו, כל שהודיעו בשעה שעדיין יש באפשרותו לאוסרו, כגון שהתארות עדיין ברשותו והוא יכול לתמן, ובזבחים כגון שלא גמר עדיין את ארבע עבודות שהזבח מתפגל בהם ויכול עדיין לפגלם, אז הוא נאמן לומר שנאסר. ואילו רבא אמר, אפילו הודיעו בשעה שכבר אין בידו לאוסרו, הוא נאמן. ודין הסיפה של הברייתא, שאם אמר לו תארות שעשיתי עמך ביום פלוני נטמאו, אינו נאמן, מדובר כגון דאשכחי ולא אמר לי ולא מידי, ופגשו פעם אחת ולא אמר לו כלום, ולבת הרחי אשכחי ואמר לי, לאחר מכן פגשו פעם נוספת, ואז אמר לו. מכיוון שלא אמר לו בפעם הראשונה, נראה שאין הדבר אמת. וכדי להקניתו הוא אומר זאת, כי אם להפרישו מאיסור הוא מתכוון, היה לו לומר מיד כשראה הוא בפעם הראשונה. שואלים התוספות, בדיבור המתחיל אמר רביי, הרי כלל נקוט בכמה מקומות בשס שעד אחד נאמן באיסורין. ובמסכת קידושין דף סמך וו עמוד א', יש מחלוקת בין אביי ורבא, ואומר לחברו אשתך זינתה אם הוא נאמן, כיוון שאין דבר שבערבה פחות משניים. ומוכח ששניהם מודיעים, ואומר לחברו נטמאו תארותיך שהוא נאמן. מדוע כאן יצריך אביי שיהיה הדבר בידו, וגם רבא שסובר שהוא נאמן, גם אם אין הדבר בידו? מכל מקום מודה רבא שצריך שיהיה הדבר מתחילה בידו וגם אינו נאמן אלא פעם ראשונה. אומרים התוספות שכל הסוגיה במסכת קידושין מדברת במקרה שהעד מעיד שהיה הדבר באופן שבעל הבית עצמו יודע שהוא כך. והבעל הבית שותק ולא מכחיש את דבריו, ולכן האמינו לעד ששתיקת הבעלים כהודעה. אבל כאן מדובר שהבעל הבית טוען כנגדו ואומר איני יודע, או שהוא מכחישו ואומר ידעתי שלא נטמאו. באופן זה אין העד נאמן, אלא אם הדבר עדיין בידו לשיטת הבעיי, או שאמר לו פעם ראשונה לשיטת רבא. מביאה הגמרא מעשה שהיה, ומה פסק רבי עמי בדין הזה? ההודה אמר ללחברי, אדם אחד אמר לחברו, תארות שעשיתי עמך ביום פלוני נטמאו. עתה לקמד רבי עמי, הלך לפני רבי עמי לשאול האם עליו להאמינו. אמר להישיב לו רבי עמי, שורת הדין, הדין נותן שאינו נאמן, שהרי לא אמר כן מיד, אלא רק לאחר זמן. אמר לפניו, רבי אסי, רבי אתה אומר כן שאינו נאמן, אבל אחי אמר רבי יוחנן, משום רבי יוסי. כך אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוסי, מה אעשה? שהרי מצינו שהתורה האמינתו לומר שקלקל ואפילו אמר כן לאחר זמן. בררת הגמרא, איכן מצינו שהתורה האמינתו? אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק בר ביסנה, כהן גדול ביום הכיפורים יוכיח, דחי אמר פיגול מאימן, שאם בא ואמר שפיגל את הקורבן, הוא נאמן. ומיני הדינן מיכן אנו יודעים שאכן פיגל, אם הוא עצמו אינו נאמן לומר כן? אם תרצה לומר שראינו שפיגל, והכתיב נאמר בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק י"ז בעניין עבודת כהן גדול בהיכל, ובקודש הקודשים ביום הכיפורים, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו, כיוון שהוא נמצא שם לבדו כל שעת העבודה, על כוחך שלא היה אדם שראהו שפיגל. אל עליו משום דמאמן, אלא ודאי מפני שהוא נאמן. לומר לאחר מכן שפיגל בשעה שעבד את העבודה בפנים, מכאן אנו למידים, שאדם נאמן לומר שקלקל אפילו לאחר זמן. דוחה הגמרא את ההוכחה מכהן גדול ביום הכיפורים ואומרת, ודילמה דשמען דפגיל. שמה מה שאמר הכתוב ששייך פיגול בעבודת כהן גדול ביום הכיפורים, זה באופן ששמענו אותו שפיגל, כגון שאמר בקול רם, הרי אני שוחט על מנת להקטיר אימורים חוץ לזמנם. ואין ראיה מכאן שהוא נאמן לומר שפיגל במקום שלא שמענו. חוזרת הגמרא ומיישבת את הראיה ואומרת, אילב דמאמן, אף על גב דשמעני, נמי לא מאמן. אם לא שהוא נאמן על פי דיבורו, לא היה מועיל גם מה ששמענו אותו כשפיגל בקול רם. למה? דדילמה לבת הרחי כאמר, שיש לנו לחשוש שמה לאחר שכבר גמר את כל העבודות, וכבר אין בידו לפגל, אמר זאת בקול רם. ועל כוחך צריך לומר שהוא נאמן. חוזרת הגמרא ודוחה גם את הראיה הזו ואומרת, ודילמה דחזינא דפשפש, שמה מה שאמרה התורה ששייך פיגול בכהן גדול ביום הכיפורים, זה באופן שראינו דרך הפשפש שהיה פתוח להיכל מבית החליפות, שבשעת ההזעה היה אומר שהוא מפגל את הקורבן. שני פשפשים היו בבית החליפות שהיו פתוחים להיכל, כדי שיהיו כל רוחות ההזרה נקראות פתח אוהל מועד ויהיו קשרות לשחיטת קודשים קלים. ודחיית הגמרא כאן היא לעניין ההזעות שהיה כהן גדול מזה ביום הכיפורים על הפרוכת בהיכל, שבהם היה אפשר לראותו דרך הפשפשים הללו. מסיקה הגמרא ואומרת קשי, אכן קשה על רבי יוסי שאמר שיש להביא ראיה, שנאמן המפגל לומר גם לאחר זמן שהוא פיגל, קשה על רבי יוסי שאמר שניתן להביא ראיה מכהן גדול ביום הכיפורים. הביאה הגמרא מעשה נוסף שבא לפני רבי ימי בדין הזה. ההוא דעת על הקמד רבי ימי, בא אדם לפני רבי ימי, אמר לי, ספר תורה שכתבתי לפלוני, אזכרות שמות הקודש שלו לא כתבתים לשמן. והרי הספר תורה פסול. כל פעם שכותב שם מהשמות שאינם נמחקים בספר תורה תפילין ומזוזות, צריך לכותבו לשם קדושת השם. אף על פי שבתחילת הכתיבה אמר שכותב לשם קדושת סתם, ואם לא עשה כן, פסול. אמר לי, ישיב לו רבי ימי, ספר תורה ביד מי הוא נמצא עכשיו? אמר לי, ביד לוקח. אמר לי, אומר לו רבי ימי, נאמן אתה להפסיד שכרך שקיבלת עבור הספר, כיוון שאתה מודה שהוא פסול. אבל אי אתה נאמן להפסיד ספר תורה, ואינך נאמן לפסול את הספר תורה, מאחר שכבר אין הספר בידך. אמר לי, רבי ירמיה לרבי ימי, נהי, אמנם אמתו דהפסיד שכר הזכרות, הרי הוא מודה שלא כתבן לשמן, אבל שכר דה ספר תורה כולי מי הפסיד? אמר לי, ישיב לו רבי ימי, אין, ודאי שהפסיד הכל, לפי שכל ספר תורה שאין הזכרות שלו כתובות לשמן, אינו שווה כלום. שואלת הגמרא, מדוע אינו שווה כלום, ולעבר עלי הוא קולמוס ולקצ'י, הרי יכול לתקנו על ידי שיחזור ויעביר עליהם קולמוס לשם קדושת השם, כלומר, אגם שאינו יכול למחוק השמות ולחזור ולכותבם לשמן מחמת איסור מחיקת השם, מכל מקום הרי הוא יכול לחזור ולכתוב עליהם כמו שם, ומברר את הגמרא עם מכוח הקושייה הזו יש להוכיח שרבי ימי סובר כחכמים ולא כרבי יהודה, במחלוקת שלפנינו. אומרת הגמרא כמן, כדעת מי מתנאים סובר רבי ימי שאמר שאין תקנה לספר הזה, נעים עדי לא כרבי יהודה. האם נאמר שזה לא כדעת רבי יהודה? דתנן, הרי שנינו במשנה במסכת סופרים פרק ה' וכן למדנו זאת לאל בדף חף עמוד א' ובמסכת שבת דף קוף דלת עמוד ב', הרי שהיה צריך לכתוב את השם ושגה ונתכוון לכתוב יהודה, כי הוא היה סבור בטעות שיש לכתוב יהודה באותו מקום וטעה בכתיבתו ולא יטיל בו את האות דלת, והרי השם כתוב כתיקונו אלא שלא נכתב לשמו, הרי זה מעביר עליו קולמוס על אותן אותיות עצמן ומקדשו על ידי הכתיבה העליונה שכתבה לשם קדושה. אלו הם דברי רבי יהודה, וחכמים אומרים אין השם מן המבוחר ולא הוכשר הספר בכך. ולאל בדף חף נחלקו המוראים מהו הטעם שלא יתירו חכמים להכשיר את השם בכך. דעת רב חיסדא משום שהם סוברים שכתב הנכתב על גבי כתב אחר אין העליון חשוב כתב כלל. דעת רב אחא בר יעקב שכתב העליון אמנם כתב, והטעם שלא הכשירו חכמים על ידי העברת קולמוס משום שספר תורה יש לעשותו בהידור, כנאמר זה כלי וענווהו. אז כפי שמוכר בסוגייתנו, חכמים פוסלים את הספר בכך אפילו בדיעבד. ומה שנקטו לשון אין השם מן המובחר, מבאר הרשב"א בשם הירושלמי שלשיטתו של רבי יהודה אמרו כן, כלומר לדבריך שאתה סובר שכתב על גבי כתב כשר, מכל מקום אינו מן המובחר. אבל חכמים עצמם סוברים כאמור שאפילו בדיעבד הספר פסול. אז מעתה יש לומר שרבי ימי שאמר שאין הספר שווה כלום, סובר שלא כדעת רבי יהודה, שהרי לרבי יהודה יש תקנה לספר הזה על ידי שיעביר קולמוס על השמות. משיבה הגמרא ואומרת אפילו תאימה רבי יהודה, אפילו תאמר שרבי ימי סובר כרבי יהודה. מכל מקום שפיר אמר שאין הספר שווה כלום. לפי שעד כאן לא קמה רבי יהודה שאפשר להכשיר על ידי עברת קולמוס, אלא כשאירה כן בחד ההזכרה, בהזכרה אחת, אבל במקום שיש צורך לעשות כן בהזכרות דקולי ספר תורה, לא, לא התיר רבי יהודה להכשירו על ידי כך, משום דמחזיק מנומר. נראה הספר תורה כאילו יש בו כתמים שהאותיות שהעביר עליהם קולמוס משונים הם משאר האותיות. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי, שהוקדש לעילוי נשמתו של סבי רבי חיים חייקל זאב, בן רבי ראובן, זכר צדיק לברכה, שזכותו האדירה תגן עלינו ועל כל בית ישראל. אנחנו חותמים את השיעור הזה עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, איזה איסור מיוחד יש בחולין שבארץ ישראל? שאלה שנייה, מנהלן שאדם המזיק חייב בשוגג? שאלה שלישית, מנהלן איסור מלאכה בפרה אדומה ובמי חטאת? שאלה רביעית, גזל מטבע ונפסל, חמץ בעבר עליו הפסח, מה דינו לעניין השבה? שאלה חמישית, מה עם ג' השיטות במבשל בשבת? והשאלה האחרונה על דפנון ג', איזה קולה יש בעבודה זרה משום חומרתה לשיטת רבי יהודה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, חפי בשבט תשע"ו. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף נ"ג ממסכת גיטין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי חבב בשבט תשע"ו, ערב שבת קודש, פרשת משפטים ושבת מברכין, ונלמד שני דפים, דפים נ"ד ונ"ה ממסכת גיטין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.